חדשות כל חי, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. נמשך הדיון אצל ראש הממשלה באשר לפתיחת מערכת החינוך ביום ראשון. המועצה לביטחון לאומי המליצה לדחות את חזרת מוסדות החינוך לפעילות בשבוע. במסמך מטעמה נטען כי מודל הלימודים בקבוצות קטנות ומערכי ההסעות לא מוכנים, כמו גם מדיניות הניקיון והחיטוי שאינם ניתנים ליישום. במשרד האוצר מנגד קראו לקיים את החלטת השרים שהתקבלה ביום שני השבוע לפתוח את גני הילדים כבר ביום ראשון הקרוב. במשרד טוענים כי אי פתיחת הגנים פוגעת ביכולת היציאה לעבודה של 170 אלף משקי בית בישראל. על אף החלטת ועדת השרים אמש לצמצם את אזור הסגר בשכונת רמת בית שמש ב', הצמצום בפועל בוצע באופן חלקי בלבד, והדבר מקשה על התושבים להצטייד במזון לשבת. השר אריה דרעי אמר לכל חי כי הוא מטפל מול הגורמים המתאימים להזזת המחסומים בהתאם להחלטת הממשלה. גם בכמה שכונות בירושלים קיים סגר ומגבלות תנועה בניסיון למנוע את התפשטות נגיף הקורונה. על מנת לאכוף את ההגבלות, יופעלו מחסומים ועמדות בידוק בדרכי הגישה מאוישים בשוטרים שימנעו תנועה לא חיונית בניגוד לתקנות. המחלקה הראשונה לחולי קורונה שנפתחה בירושלים נסגרה. אתמול שוחררו מהמחלקה בבית החולים שערי צדק שלושת המטופלות האחרונות בגילי 88, 91 ו-93 שהחלימו ברוך השם מהנגיף. מנכ"ל המרכז הרפואי הפרופסור עופר מרין אמר כי סגירת המחלקה היא ציון דרך חשוב במאבק הלאומי בקורונה. הוא הודה לצוות הרפואי במחלקה על עבודתם המסורה והמקצועית שהביאה להצלת חיים כלשונו. מניין הנפטרים בישראל בקורונה עומד על 223. הבוקר נפטר חולה נוסף בן 62 שהושפז בבית החולים פוריה בטבריה. זהו הנפטר ה-21 מבית הרבות ביבניאל. עם זאת נמשכת מגמת הירידה במספר המונשמים שעומד הבוקר על 83. כתב אישום הוגש היום נגד גבר בן 41 תושב מזרח ירושלים שנעצר על ידי המשטרה בחשד להצתת מבנה של עיריית ירושלים בשבוע שעבר. החשוד הצית את המבנה לאחר שקיבל דוח ממפקח של העירייה. באירוע ההצתה לא היו נפגעים. ידיעה שהעביר כתבנו בנזי לזרוביץ'. קבוצת גנבים ערבים מרמלה ולוד בזזה והשחיתה משק של פירות הדר השייך לחקלאי ממושב גימזו. בעל המשק שקם להבריח את הפורצים הותקף על ידם ונזקק לטיפול. לדענתו, מקרים אלו שכיחים בתקופת הרמדאן. גם במהלך סיור הלילה, יחד עם ארגון השומר החדש, נתפסו חבורת גנבים. המשטרה פתחה בחקירה. זמני השבת, פרשת אחרי מות קדושים, מיד.
זמני כניסת השבת בחסות סאנומדיק. ג'ל לניקוי ידיים המכיל 70% אלכוהול ויעיל לשמירה על ניקיון והיגיינת הידיים. סאנומדיק, נבדק במעבדה מיקרוביולוגי.
הדלקת הנרות בירושלים ב-6:44, בבני ברק והמרכז ב-6:59, בחיפה ב-6:52 ובאר שבע ב-7:00. צאת השבת בירושלים ב-7:59, בבני ברק והמרכז ב-8:02, בחיפה ב-8:03 ובאר שבע ב-8:00. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנותם, בירושלים ובחיפה ב-8:38, בבני ברק והמרכז ב-8:35 ובאר שבע ב-8:36.
זמני כניסת השבת בחסות סאנומדיק. ג'ל לניקוי ידיים המכיל 70% אלכוהול ויעיל לשמירה על ניקיון והיגיינת הידיים. סאנומדיק, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית.
עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר לסיום, עד ליום שלישי תחול עלייה הדרגתית בטמפרטורות. עד כאן חדשות כל חי.
מתפללים רפאנו השם, מאמינים לישועת חכים איתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים מחוברים משדרים כל חי.
אור התורה עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש אחרי מות קדושים. בפרשת קדושים התורה מצווה לנו את המצווה של ואהבת לרעך כמוך, אני השם. צריך להתבונן למה מציינת פה התורה במצווה הזאת אני השם. ההסבר הוא כי לכאורה הציווי שאני אהוב את השני כמוני זה לא מציאותי, כי כל אדם אוהב את עצמו, ואיך אפשר לדרוש ממנו ואהבת לרעך כמוך, בדיוק שאתה אוהב את עצמך ככה תאהב את השני? הרי התורה היא תורת אמת, ניתנה לנו על ידי הקדוש ברוך הוא אלוקינו אמת. אז זה לא הגזמות. אז איך התורה דורשת מבשר ודם שיאהב את השני כמוך? כל אחד אוהב את עצמו, ואחר כך הוא מוכן לעזור גם לשני. לכן התורה מסיימת אני השם, שזה הסבר איך אני דורש ממך ואהבת לרעך כמוך. הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני השם שבראתי אותך. אני הכנסתי בך נשמה שהיא חלק אלוהיקאי ממר. ולכן אתה צריך לדעת שגם באחיך היהודי השני ברעך נמצא גם כן אותו חלק שהוא חלק אלוהיקאי ממר. אם כן, אם אצל שניכם נמצא אותו חלק אלוקאי ממר ממש, אז אתם שניכם מציאות אחת, אתם אחד, ולא שני, ולא מישהו אחר. אחד החסידים נתן לזה משל, איך יהיה אם אדם איתן שהשמש שזורחת אצלו בבית שייכת לו? למה? כי נכנסה אצלו בבית. הרי זה אבסורד, כי אותו שמש שזורחת אצלך, אותו שמש זורחת אצל השכן שלך, זה אותו שמש. כך אותו דבר, החלק אלוהיקאי ממר, הנשמה התאורה שנמצאת אצלך, אותו חלק נמצאת ביהודי השני. כי כולנו בנים לשם אלוקינו, בנים אתם לשם אלוקיכם. עם ישראל זה עם אחד, ולכן צריך לדעת שכל יהודי זה אתה ואתה זה הוא, כשנינו חלק אלוהיקאי ממר. ולכן הקדוש ברוך הוא יכול לדרוש ואהבת לרעך כמוך, אבל לזה צריך לחיות חיים רוחניים. מי יכול לחשוב על זה ולהתבונן בזה ולהרגיש את זה? רק אחד שמאמין שהחיים שלו הם חיים רוחניים. ידוע הסיפור שבא הגוי להילל, הוא ביקש ממנו שיגייר אותו על רגל אחד. אמר לו הילל, מה ששנוי עליך אל תעשה לחברך. אמר לו את המצווה של ואהבת לרעך כמוך. נשאלת השאלה, איך יכול להיות שבמצווה אחד הוא נהיה יהודי? אז יותר גרוע מרפורמי. לא דורשים ממנו כלום? קבלת מצוות, עול מלכות שמיים, תקיים את המצווה ואהבת לרעך כמוך. מה הסוד שבדבר? הנקודה היא, שהגוי בא להילל ואמר לו, תגייר אותי על רגל אחד, הפירוש הוא, הגוי אומר, אני יודע שיש תורה, שהיא רחבה מני ים, יש תרי"ג מצוות, רק אני רוצה להבין, תגיד לי בנקודה אחת, מה זה יהודי? אני יודע שיהודי צריך לקיים מצוות, וצריך ללמוד יומה ולילה, כדי להיות יהודי, להתגייר כהלכה. אבל מקודם על רגל אחד, תגיד לי רק מה זה יהודי. ענה לו הלל, יהודי זה חיים רוחניים. באיפה הראיה? מזה שיש מצווה של באפת לריח כמוך. מזה לבד רואים שהחיים של היהודי זה רוחניים. כי בעולם הגשמי, עולם החומרני, אין מושג כמוך. כל אחד אוהב דבר ראשון את עצמו. ואם תורת אמת אומרת לך, ואהבת לרעך כמוך, זאת אומרת שהחיים של היהודי זה הנשמה. והנשמה זה חלק אלוהיקאי ממר, כמו שדיברנו, שזה אחד, התו השני זה אחד. אז עלינו לדעת שאנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. בנים אתם לשם אלוקיכם, שנדע שאנחנו הבנים שלו. אנחנו אחד. היה אבא שהיה לו שני ילדים. לאחד קראו ראובן, והשני קראו שמעון. ראובן נתן ידו במסחר והצליח. איגר מהכפר, עזב את הכפר למדינה אחרת, ונעשה שם למושל העיר. האח שלו שמעון נשאר עם האבא בכפר. ביתו של שמעון הגיע לפרקה, להתחתן, ושמעון רצה עבורה תלמיד חכם, ולזה צריך נדוניה הרבה כסף, ואין לו. אמר לו האבא, תיסע לאחיך ראובן, שהוא הצליח מאוד, הוא עשיר גדול, הוא מושל העיר, ותבקש ממנו עזרה, והוא ייתן לך ותוכל לחתן את הבת. שמעון נסע למקום של האח שלו, והגיע לשם, אז הוא הבין שזה לא קל להיכנס לאחיו, יש שמירה חזקה, הוא מושל. בקיצור, הגיע לארמונו של אחיו, ואמר לשומרים, תגידו לרובן, שהאח שלו שמעון הגיע לראות אותו. ראובן, שלא יתאים לו בגאווה שלו, שיש לו אח כפרי פשוט, אמר לאנשים שלו, לשומרים, אני לא יודע על מה הוא מדבר, אין לי אח, לא יודע על מה מדבר. בקיצור, שמעון חזר במפח נפש הביתה, וסיפר לאביו מה שקרה. עבר זמן, וראובן מחתן את הבן שלו, ולשמחה הוא רצה שאבא שלו יבוא, אז הוא נסע לאביו להזמין אותו לחתונה. כל העיר שם מגיע המושל, העשיר הגדול, ראובן, עשו לו קבלת פנים. כשהגיע לדלת של האבא שלו, הדלת סגורה. דופקים בדלת, ואבא עונה, מי שם? אומר לו ראובן, אני ראובן הבן שלך. עונה לו האבא, אם אתה מתכחש ששמעון הוא אחיך, אז אני לא אבא שלך. כנראה אתה טועה. לי יש שני ילדים, יש לי ראובן ושמעון. אתה לא מכיר שיש לך אח שמעון, אז כנראה שאני לא אבא שלך. אותו דבר הקדוש ברוך הוא אומר, ברגע שאתה מכיר שהשני הוא אח שלך, אתה אוהב אותו כמוך, אז אני השם, אז אני אבא שלכם. וכך פוסק הרמב״ם בהלכות דעות. מצווה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו, שנאמר ואהבת לרעך כמוך. לפי כך אומר הרמב״ם, צריך לספר בשבחו, לחוס על ממונו כמו שהוא חס על הממון של עצמו, לחוס על הכבוד של חברו כמו שהוא חס על הכבוד שלו, ואז אם הוא מתנהג כך, הוא מקיים את המצווה של ואהבת לרעך כמוך. צריכים לדעת שאהבה אמיתית היא מצב נפשי ששני האנשים הם אחד, כמו שאמרנו. משמעות המילה אח, מה זה אח? זה אחדות, לאחוד, לחבר, להיות ביחד. לא יתיסנו את הוכיחו בלבובכו, אם אתה תזכור שזה הוכיחו, אז לא תסנא אותו בלבבך. זה היסוד של כל היהדות, להכניס בליבנו אהבת ישראל. אותו דבר, הרעיון הזה מובא בירושלמי, נגע בעניין של נקמה. הוא נותן על זה, עלוי תיקום, נותן על זה משל, לאדם שחותך בשר עם הסכין ביד ימינו, בלי כוונה הוא חתך את יד שמאלו. היעלה בדעתו שיתנקם בידו הימינית, ביד השמאלית, ינקום ביד הימינית, למה חתכת אותי? לא, למה? כי זה אני. אותו דבר אם אתה תדע שכל יהודי, כל ישראל זה גוף אחד, איך אתה יכול לנקום? זה אתה. הרמב״ם בהלכות אבילות פרק י"ד מסביר איך מקיימים בפועל את אהבת לזולת. וכך הוא פוסק, מצוות עשה של דבריהם של חכמים לבקר חולים, לנחם אבילים, ללוות את המתים, להכניס קלה, אורחים, לשמח אתם וקלה, לסודם בכל צורכיהם, כמילות חסדים בגופו ובממונו, ומסיים, אף על פי שמצוות אלו הם מדבריהם, חכמים אמרו את זה, אבל הם בכלל ואהבת לריח הכמוך. המגיד הירושלמי, רב שלום שוורדון, זכר צדיק לברכה, מספר שרב שמעון ורטהיימר, זכר צדיק לברכה, שימש כרב בווינה לפני 300 שנה, והוא נקלע לוויכוחים עם הכומרים על היסוד שאתה בחרתנו מכל העמים. הכומרים התלוננו על התחושה הרווחת בעם היהודי שהוא עם הנבחר. וכך כתוב בתורה, מבדיל אתכם מכל העמים, והייתם לי לעם. הקדוש ברוך הוא אומר, מבדיל אותנו ואנחנו לא לעם. הוויכוח הזה הגיע למלך, והמלך אמר לרב, די לוויכוחים. האם יש לך אפשרות להראות את צדקתכם בהוכחה מעשית? כי הצדק איתכם שאתם מיוחדים, עם ישראל, שיש הבדל בין גוי ליהודי. ענה הרב למלך, אני אראה לכם באופן מוחשי את ההבדל בין הגוי ליהודי. אני מבקש ממך שתכינו סעודה, סעודה ככה טובה, דשנה לגויים, וסעודה דשנה וטובה ליהודים. בהפרדה, כי היהודים אוכלים כשר. באותו יום יש שתי סעודות. בשעה מ-6 עד 8 בערב יהיה הסעודה של הגויים, ומ-8 עד 10 יהיה הסעודה ליהודים. כך היה. הגויים המוזמנים הגיעו, מצאו לפניהם שולחנות מלאים מכל טוב, אבל דבר אחד היה חסר שם, מזלגות וכפות. והגיע אחד מאנשי המלך והודיעו, אסור לגעת באוכל בלי מזלג. חלפו כמה רגעים ונכנסו מלצרים עם מזלגות של 1.5 מטר אורך כל אחד. הם ניסו בדרכים שונות להשתמש עם המזלגות האלה. אורך של 1.5 מטר, אתה לא יכול להכניס את זה לפה, איך תכניס את המזלג לפה? ניסו כך, ניסו כך, ניסו כך. בינתיים הזמן עבר, השעתיים עברו, האוכל נשאר לשולחן, והלכו הביתה. אמרו הגויים לעצמם, אנחנו רוצים לראות מה קורה אצל היהודים. נחכה ונראה מה הם יעשו, האם להם יעשו פרוטקציה, ויתנו להם מזלגות נורמליות, רגילות. היהודים הגיעו, נטלו ידיים, ישבו מול שולחנות מלאים כל טוב, וגם שם חזר אותו דבר, הוראה שאסור לאכול רק במזלגות. עברו כמה דקות, המלצרים הביאו מזלגות של 1.5 מטר כל מזלג. אז הם רואים שהיהודים פשוט לוקחים את המזלג, ומאכילים את זה שיושב מולך. אחד מאכיל את השני עם המזלג. וככה כולם אכלו, וכולם נהנו, ונגמר הסעודה. אמר הרב למלך, אתה רואה את ההבדל? אתה רואה את ההבדל, אתה יודע למה? כי היהודים ספוגים בבאבת לריח כמוך. היהודים חונכו שכל יהודי זה אתה. אז לא היה להם בעיה, דבר ראשון אכיל את השני, והשני יאכיל אותך, וככה כולם אכלו. זהו ההבדל בין היהודי לגוי. אם אתם זוכרים, לפני כמה שנים, נעצרו שלושה בחורי ישיבה ביפן. איזה נוכל אחד סיבך אותם בצורה נוראה, ונסעתי ליפן עם הרב הצדיק, מוסר הנפש לזולת, אחידו וייס שליטה מאנטוורפן, ונפגשנו שם ביפן עם שר המשטרה. השר פונה אלינו ושואל, אני רוצה לשאול אתכם משהו, רבנים. יש לנו כאן ביפן מאות אסירים מכל העולם. כל העולם, מארצות הברית, מסין, מאפריקה, אירופה, אף אחד לא מתעניין בהם, אף אחד לא שואל עליהם. כאן, על השלושה הבחורים האלה, הפכתם אותנו, הפכתם את כל העולם. מקבלים פניות מכל העולם להוציא אותם. מה קורה פה? לך תסביר לו שהיהודי זה קשור אחד עם השני. חז"ל אומרים, אתם קרויים אדם. המילה אדם נאמר על היהודי, אתם קרויים אדם. אומרים הספרים, כמו האדם בעצמו, אם כואב לו אפילו אצבע קטנה ברגל, אז זה גם משפיע על הראש, הוא כבר לא יכול לעבוד. זאת אומרת, כל הגוף קשור אחד עם השני. אותו דבר, עם ישראל, אתם קרויים אדם, כל עם ישראל זה אדם אחד. אז אם יש איזה בחור שהוא עצור ביפן, כואב לי, אכפת לי. זה צריך לדעת, זה היסוד של, של, של היהדות. אני הכרתי יהודי צדיק, שיקראו לו רב זלמן בריזל, היה משפיע שלנו בקרלין. כולם יודעים, בירושלים יש מאפיית בריזל. ברחוב מאה שערים, גם כממלכי ישראל. הוא יהודי שכל כולו היה בעבודת השם, אבל הקים גם כמאפייה, והיה מלאכתו הרי ותורתו קבע. והילדים עזרו לו. היה אחד מהעובדים שלו שהתמחה באפיית האוגות המיוחדות, נהיה מומחה, והחליט לעזוב את המאפייה של רב בריזל, והוא ילך להקים לו מאפייה לבד. הילדים של רב זלמן באו אליו ואמרו לו, תראה אבא, מה הוא עושה? אתה השקעת בו כל כך הרבה שנים, למדת מקצוע, עכשיו הוא הולך להקים לבד מאפיית עוגות. קונדיטוריה, הולך להקים, זה יזיק לנו. רב זלמן שמע את זה, רץ ליהודי הזה, אומר לו, אני שומע שאתה רוצה להקים קונדיטוריה לבד, תדע לך, בהתחלה זה קשה, כי עד שתרוויח, ואז אתה צריך להשכיר חנות, והחנות עולה הרבה כסף, ולא תוכל כל כך בהתחלה להרוויח. יש לי עצה בשבילך. ברחוב שלי, איפה המאפייה שלי, כולם רגילים שיש שם את הקונדיטוריה. לידי, יש לי שם איזשהו חדר. בוא, תתחיל בחדר לידי, ככה שאנשים כבר רגילים לקנות, ולאט לאט תרוויח ותתפתח. הבנים שלו יצאו מהכלים, אבא, לא רק שאתה לא כועס, אתה נותן לו להיות לידך, שכן לידך, לקחת את הקליינטים שלנו. ענה להם רב זלמן בריזל, ואהבתו לריח כמוך, אני השם. אנחנו חיים באמונה, אני השם, מה זה אני השם? הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הפרנסה. אף אחד לא יכול לנגוע במה שנוגע לחבר שלו. מה שמגיע לנו יהיה לנו. וכך היה, והוא התפתח עוד יותר ועוד יותר מאז. זה נקרא לחיות באהבת ישראל, לא רק לדבר. זה נקרא לחיות באהבת ישראל. ובפרט בימים אלה, שאנחנו נמצאים בימי העומר, שעניין של האבלות שדיברנו על זה, זה בגלל תלמידי רבי עקיבא שלא כיבדו זה לזה, רואים את ההקפדה של הקדוש ברוך הוא עד כמה הוא מקפיד שצריך לכבד אחד את השני, לאהוב אחד את השני. ולכן, מאזינים יקרים, לקבל על עצמנו את המצווה של ואהבת לרעך כמוך בפועל, לאהוב אחד את השני, לפרגן אחד לשני. לא לקנות, לא לשנות, לשמוח בשמחת חברך, לשמוח בהצלחת חברך, ואז הקדוש ברוך הוא יראה מי הם הילדים שלו, למה הם עושים את זה, כי הם אוהבים את האבא, אני השם, אז האבא ירחם עלינו, ויבטל מאיתנו את כל הגזירות, ובפרט הגזירה הזאת שאנחנו עכשיו חיים בה עם הקורונה, שכל כך הרבה אנשים רחמנא ליצלן הלכו לעולמם, וכל כך הרבה אנשים חולים, וכל כך הרבה אנשים סובלים עכשיו מחוסר פרנסה, וכולו וכולו, כל המצב, הישיבות סגורות, הבתי כנסת סגורים. איך מבטלים את זה? נראה לאבא שבשמיים שאנחנו אוהבים אחד את השני, יתעורר אהבת השם אלינו שהוא האבא שלנו, כי זה כל זה הסיבה שאנחנו עושים את זה. ואבא אוהב את הילדים שלו ויסלח להם, ובעזרת השם יהיה לנו את הגאולה השלימה. אמן.
עכשיו איתכם אור התורה עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
עמותת רב להושיע שלום.
מדבר יצחק, אני מודאג, זקוק למזון לתינוק, הוא רעב ואין לי יכולת לרכוש.
יצחק, תהיה רגוע, אנחנו נסייע לך.
כשתינוק זקוק לאוכל, אל תעמדו מנגד. עמותת רב להושיע, שנוסדה על ידי נכדיו של הצדיק מקרסטיר, ממשיכה את מפעל החסד של הצדיק ומעניקה מזון לתינוקות רעבים ממשפחות נזקקות. כשתינוק זקוק לאוכל, לא עומדים מנגד. חייגו 1-800-20-22-33, עמותת רב להושיע ממורשתו של הצדיק מקרסטיר, 1-800-20-22-33.
בריאות זה בידיים שלכם. סאנומדיק, סאנומדיק, ג'ל לניקוי ידיים המכיל 70% אלכוהול ויעיל לשמירה על ניקיון והיגיינת הידיים. סאנומדיק, קל ונוח לשימוש בבית ובחוץ, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית.
היי חברים, הכל טעים? החולצות שלכם נהנות מהפסטה? יופי, יופי.
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101. אבקת כביסה להסרת 101 כתמים ולחיטוי 99.9% מהחיידקים.
הפרנסה שלך נמצאת כאן. הכשרה מקיפה בעולם ההייטק במלגה מלאה. הכשרה מקצועית ותעסוקה מובטחת. ההכשרה על ידי צוות נשים מקצועי במתחם לנשים בלבד בבני ברק. אין צורך באינטרנט בבית או בעבודה. מהרי להירשם. ההכשרה במלגה מלאה ל-40 נשים בלבד. לפרטים נוספים והרשמה, אטרה. מקום הכניסה שלך לעולם ההייטק. 03-567-9367. 03-567-9367.
תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב בתבונה. מעוניינת? הגעת למקום הנכון. תבונה. לימודי תואר לבנות, מסגרת חרדית בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מגוון רחב ומותאם של מסלולים. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב בתבונה. בשילוב לימודי קודש והווי חברתי. לפרטים ולהרשמה, כוכבית 3463. כוכבית 3463.
עכשיו איתכם, אור התורה, עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, כתוב בפרשתנו, בצדק תשפוט עמיתך.
אומרת הגמרא במסכת שבועות למד, בצדק תשפוט עמיתך, אבדן את חברך לקו זכות. המהר"ל מפראג, זכותו יגן עלינו, בספרו גור אריה, מבאר שחז"ל למדו את זה מתוספת המילה עמיתך, כאילו היה מדובר רק על העניין שהדיינים צריכים לשפוט בצדק, היה מספיק אם היה כתוב בצדק תשפוט. מה זה המילה עמיתך? להדגיש שהכתוב מכוון גם כלפי אדם בודד ששופט את עמיתו, שישפטנו בעין טובה ויצדיק אותו. מאזינים יקרים, בסמיכות לפסוק בצדק תשפוט עמיתך, מצווה עלינו התורה לא תלך רכיל בעמך, לא תשנא את אחיך בלבביך, ואהבת לרעך כמוך. כי על ידי שאדם דן את רעהו לקו זכות, ממילא הוא לא מרחל עליו. ולא זו בלבד, אלא לימוד זכות מסיר את השנאה מליבו, וכן הוא מקיים לא תשנא את אחיך בלבביך. ולימוד הזכות על הזולת בא מתוך אהבה כלבי הסובבים אותו, ואז הוא מקיים ואהבת לרעך כמוך. אחד קשור בשני. וכך מובא בספר יסוד ושורש העבודה, וזה לשונו: ברור ופשוט שאין אדם יכול לבוא לקיום מצוות ואהבת לרעך כמוך אם לא עמד על המדרגה של מצוות עשה זו בצדק תשפוט עמיתך, כי הם תלויים באחוזים אחד בשני. יש סיפור מביל בעניין הזה מהכתב סופר, שהוא היה הבן של החתם סופר, זכותו יגן עלינו. הכתב סופר, זכר צדיק וקדוש לברכה, הפעיל שתדלנות אדירה על מנת שהקהילות החרדיות בהונגריה יקבלו הכרה רשמית בכל תחומי החיים הציבוריים. כי באותם ימים לא יוכלו בני הקהילה החרדית לנהל מסגרת חיים עצמיים, כי הם היו כפופים לשלטון שהיה רחוק מדרך התורה והיהדות. ובסייעתא דשמיא הצליח הכתב סופר וקיבל אישור שהקהילה החרדית מוכרת רשמית כגוף עצמאי, ויכולים למנות רבנים שוחטים, להקים בתי ספר ברוח ישראל סבא. יהדות הונגריה נשמה לרווחה, וגדולי הדור נתכנסו אל ביתו של הכתב סופר, זכותו יגן עלינו, לחגוג את המאורע ולהודות לקדוש ברוך הוא על הטוב שגמלם על ההישג הזה. הכתב סופר פתח את המסיבה ואמר: מאוריי ורבותיי, במעמד נשגב זה בו זכינו לביסוס חיינו הרוחני, יש לי את העונג להראות לכם חפץ יקר ונדיר שקיבלתי בירושה מאבי זכר צדיק וקדוש לברכה, ואבי ירש אותו מאביו, וכך בן מאב עד ימות בית המקדש שהיה קיים. על מה מדובר? אומר להם: מדובר בשקל הקודש בו השתמשו אבותינו בזמן שבית המקדש היה קיים. וכיוון שהוא יחיד מסוגו בעולם, ערכו לא יסולא בפז. אני שמח להציג את המטבע בפניכם. כך אמר הכתב סופר: אני אעביר את המטבע ליושב לצידי, והוא יעבירנו ליושב לצידו, כך שכולכם תזכו להחזיק בידכם אפילו לרגע את המטבע הקדוש. כי ככל הידוע, זה המטבע היחידי שיש בעולם, ולכן תזהרו מאוד שזה יחזור בשלימות. התרגשות גדולה הייתה אצל כולם, כאשר הכתב סופר שלף מכיסו את השקל הקודש, והניחו בידו של היושב בצידו, וכל אחד מהרבנים הגדולים הדיינים שהיו שם המתין בהתרגשות לתורו, לאחוז את המטבע ההיסטורי בידו ולמשש מקדושת בית המקדש. במשך שעה ארוכה החליף המטבע ידיים, כאשר לפתע נשמע הקריאה, איפה השקל הקודש? דממה השתדרה, היה דממה, השקל נעלם. הכתב סופר פנה לקהל, כשרעדה נשמעת בקולו, מכובדיי היקרים, אני בטוח שהשקל נעלם בלי כוונה רע חלילה, יכול להיות שמנדו מבין היושבים החליף בטעות ובשגגה גמורה את השקל היקר עם המטבע מכיסו. אבקש מכולם שיבדקו בכיסים אם השקל לא הגיע אליו בטעות. כל הנוכחים מיהרו לנער את כיסיהם, לרוקן מתוכם את המטבעות, אולם השקל הקדוש לא נמצא, הוא נעלם כאילו בלה אותו אדמה. כאן פנה עוד פעם הכתב סופר לקהל הרבנים. רבותיי יקיריי, אני נאלץ לבקש ממכם במחילה גמורה, שכל אחד מהנוכחים יבדוק בכיסו של חברו היושב לצידו, אולי בכל זאת נמצא את המטבע. אלם ניכר על פניהם של גוני הדור, נפצה על ראשם עננת חשד נורא, אולם בלית ברירה הסכימו, כי אף אחד לא רצה שיחשדו אותו, שיצרו גבר עליו ולקח את המטבע. אחד מתלמידי הכתב סופר, ישיש ותלמיד חכם גדול, יש אומרים שזה היה רב יהודה אסת, נעמד על רגליו והכריז בקול רועד, אני מבקש שיחכו עוד רבע שעה לבדיקה. רחש עבר בין הנוכחים, אולם הכתב סופר הסכים לבקשה. הרבע שעה עברה, ולאחריה ביקש הכתב סופר עוד פעם לבצע את הבדיקה ההדדית. אלא שבאותו רגע נעמד שוב אותו גאון על רגליו, ובדמעות בעיניו התחנן על נפשו, וביקש למען השם תחכו עוד רבע שעה. הכתב סופר הסכים עוד פעם לבקשה. ולפתע פרץ אל האולם השמש של הכתב סופר, נרגש ונרש, ובידו מנופף את המטבע וזועק, מצאנו את השקל, מצאנו. תוך כדי כך התבהר שהשקל היקר נפל לתוך המפה לדקה, ובאותו רגע השמשים הורידו את המפה, לקחו את זה לניקיון שם למטבח, וכשניהרו את המפה ראו שהמטבע שם וזה נפל. כולם שמחו, ברור, אבל כולם לא הבינו מה פשר בקשתו של אותו גאון, הגאון הנודע, רב יהודה אסת, זכותו יגן עלינו, לבקש פעמיים רבע שעה. שאלו אותו מה קרה פעם. נעמד הגאון רב יהודה אסת ואמר, שתשמעו רבותיי, כאשר קיבלתי את ההזמנה החגיגית להשתתף בכנס הקדוש הזה, אמרתי לליבי, הנה זה הזדמנות פס לשמח לבבות המסובים ולהראות להם חפץ נדיר שעבר במשפחתנו מדור לדור, שקל הקודש שהיה בבית המקדש. ואז הוציא מכיסו את שקל הקודש, זה אין לחלוטין לאותו שקל שהראה כתב סופר. אמר רב יהודה אסת, באותו רגע שרבינו הכתב סופר הכריז שהשקל הוא היחידי שיש בעולם, החלטתי שאני לא אגיד כלום ולא יראה כלום. כאשר הכתב סובר ביקש שכל אחד מאיתנו יערוך חיפוש בכיסו של חברו, בכיתי בליבי והתפללתי לקדוש ברוך הוא, הרי ברגע שימצא השקל בכיסי, מי יאמין לי שזה שלי? כולם יחזיקו אותי לגנם. התורה שלמדתי כל חיי יהיה מחולל חילול השם. בכיתי לקדוש ברוך הוא שלא יצא מזה חילול השם. הנוכחים, הרבנים, התייפחו בבכי כששמעו את דבריו. הכתב סופר זכותו יגן עלינו נעמד על רגליו, ופלן לנוכחים ואמר, מוריי ורבותיי, עלינו להודות לקדוש ברוך הוא שנמנע כאן חילול השם שמיים ברבים, ועלינו ללמוד מהסיפור כאן שיעור, לזכור אבדן את כל אחד לחף זכות. הוא פרס בבכי וזעק, כמה רבותיי צדקו שצריך לדון את כל אדם לכף זכות. השיטה מקובצת במסכת נדרים אומר, כי כאשר אדם דן את חברו לכף זכות, משתמש הקדוש ברוך הוא בלימוד זכות זאת עליו, כדי לדון את האדם הזה לכף זכות. הוא פשוט מציל את עצמו על ידי שהוא מלמד זכות על אחרים. כבר סיפרתי פעם שמורי ורבי הצדיק הירושלמי רב אריה לוין, זכר צדיק לברכה, היה תמיד מלמד זכות על הזולת. גם במקרים בהם נראה היה שאין שום הסבר לדון לכף זכות. רב אריה סיפר, מאיפה הוא למד את זה? אז הוא סיפר שפעם אחת הוא השתתף בלוויה של רב אליעזר ריבלין, זכר צדיק לברכה, מנקיי הדת שבירושלים, ששימש גבאי צדקה. ולפתע רב אריה מבחין שהרב שמואל קוק, זכר צדיק לברכה, ידיד נפשו של המנוח, עוזב את הלוויה, פורש מהלוויה ונכנס לחנות של הציצים, ואחרי כמה רגעים יוצא מהחנות ובידו עציץ גדול. חושב רב אריה לעצמו, לא מצא רב שמואל שהוא עבד עם המנוח 30 שנה, ידיד נפש שלו, לקנות עציץ רק עכשיו באמצע הלוויה? והוא החליט לקיים את המצווה, הוכריח תוכריח את עמיתך. ניגש אליו לאחר כמה שעות, שאל אותו מה קרה פה. ענה לו רב שמואל, כמה וכמה שנים שאני מטפל במצורע, יש איזה מצורע אומלל אחד, חולה צרת שנמצא בבית החולים למצורעים. אתמול בלילה האומלל הזה, הבודד הזה נפטר. הרופא בבית החולים הורה לשרוף את כל החפצים האישיים של המצורע, כדי שאף אחד לא ידבק. ובתוך החפצים שלו היה גם התפילין שלו. והרופא ציווה לשרוף גם את התפילין. מספר רב שמואל לרב אריה, לאחרי תחנונים, שלא יעשו את זה, הגעתי איתם למסקנה, להסכם, שאם אני אביא היום עציץ גדול עד שעה 12 בצהריים, הם יסכימו בבית החולים שיקברו את התפילים בתוך העציץ ולא ישרפו אותם. לכן הייתי מוכרח לעזוב את הלוויה, לרוץ לרכוש את העציץ ולרוץ לבית החולים להציל את התפילים. מאז אמר רב אריה לוין, זכר צדיק לברכה, למדתי, לעולם אל תדון את חברך אלא לכף זכות. צריך לדעת את זה. יש סיפור, גם כן עוד סיפור, מהרשש. הרשש שהיה מנהל גמ"ח, היה מאוד מסודר. יום אחד ניגש אליו חיית וביקש ממנו הלוואה בזכות של 1,000 שקל, 1,000 רובל, והבטיח להחזיר את זה בעוד 3 חודשים. שהגיע הזמן הפיראון, נכנס החיית הלווה לביתו של הרשש להחזיר את הכסף, והרשש אז ישב ולמד בעמקות, ראשו רחון על הגמרא, החיית לא רצה להפריע לו, שם לו על הגמרא את ה1,000 שקל והלך. כעבור כמה זמן בדק הרשש את הספר של הגמח, את החשבונות, ומצא שהחיית חייב לו 1,000 שקל. הוא פנה לחיית, אומר לו, תחזיר את ההלוואה. החיית אומר, כבוד הרב, שילמתי לך. אומר לו הרשש, יש לך קבלה ממני ששילמת? עונה החיית, כיוון שראיתי את הרב לומד בעמקות, לא רציתי להפריע לבקש קבלה. אמר לו הרשש, לא היו דברים מעולם, אני אדם מסודר, אין דבר כזה. בינתיים התפרסם הדבר ברבים, וכמובן שדת הקהל היה לצידו של הרשש. שפכו בוז על ראשו של החיית, הכפוי טובה. הוא איבד את הפרנסה שלו, נהיה למשל ולשנינה. היה לו גם בן, בן דווקא מצוין שלמד בישיבה, ומרוב בושה וחרפה מה שקרה לאבא שלו, השמועה הרעה, נאלץ לעזוב את הישיבה והלך למקום נסתר. אחרי זמן נזדמן לרשש לעיין שוב באותו סוגיה שלמד אז, פתח את הגמרא, אוי ווי, הוא מצא שם את ה1,000 רובל שחיית החזיר. הרשש נבהר, קרא לחיית, אמר לו, מצאתי את הכסף, אני מתחנן, תסלח לי, צדקת. אני מוכן לעלות בבית הכנסת ולבקש סליחה ברבים ולגלות שאני טעיתי. ענה לו החיית בראש מושפל, אדוני הרב, מה זה ייתן לי בקשת הסליחה? כולם יגידו שכבודו רוצה לחלץ אותי מן המיצר, אז הוא מרחם עליי ומספר סיפור שמצא את הכסף. וגם הבן שלי עזב את הישיבה בבושת פנים, נמצא באיזשהו מקום. הרשש לא ידע את נפשו, ואז לפתע הוא ראה עיניו של הרשש, זכותו יגן עלינו, קם ממקומו ואמר לחיית, אני החלטתי לקחת את בנך לחתן, שכולם ידעו את האמת על ידי שאתה מחותן שלי, שאתה אדם ישר, והסיפור האמיתי שמצאתי את הכסף. החיית תחיל לבכות, לחץ את ידי הרשש, נשק אותם, הרי בחלום הכי לא היה יכול לתאר שהוא יגיע למעמד להיות מחותנו של החשש. כעבור כמה ימים נתפרסם בעיר שלא פחות ולא יותר החיית הולך להיות המחותן של הרשש. הרשש היה מוכן להקריב את הכל כדי לתקן את מה שהוא גרם. אז מה למדנו, רבותיי, יקיריי, מאזינים יקרים? למדנו מפרשת השבוע. מה למדנו? בצדק תשפוט עמיתך, עבד דן את חברך לכף זכות, נקבל על עצמנו לדון את חברנו לכף זכות תמיד, ואז השם ידון אותנו לכף זכות, ובזכות זה נזכה רק לשפע ברכה והצלחה. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לתוכנית אור התורה עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
פנינים מתוך פרשת השבוע עם הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל והמקומות הקדושים.
שלום וברכה. פרשת אחרי מות וקדושים שנקרא בשבת הקרובה, יש בה בפרשת קדושים אחת מן המצוות המשמעותיות ביותר לנו כעם, כחברה, כאנשים שחושבים ויודעים שכדי לבנות חברה צריך גם לחשוב על האחר. הציווי של ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אמר על זה, זהו כלל גדול בתורה. אבל הפסוק הזה מסיים, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. מדוע צריך סמוך למצווה הזאת לומר, אני השם, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. נניח על אמונה, נניח על יום הכיפורים, אבל מצוות ואהבת לרעך כמוך, ברור שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו. מסופר על שני חברים שהיו מסורים ונאמנים זה לזה בלב ונפש. פעם העלילו על אחד משניהם עלילת שווא, ובגללה הוא עמד לדין עד שנידון לו עלינו למוות. חבר הנאמן לא חסך כל עמל, ועשה את כל אשר בידו כדי להציל את חברו, אבל המאמצים עלו בתוהו. לא הצליח. כשהגיע שעת האפס, השעה שכבר עמדו להעלות אותו לגרדום, את חברו, החבר לא יכל לעצור ברוחו, הוא רץ מהר אל מקום הגרדום, כשהוא צועק בשארית כחותיו, עצרו, אל תהרגו אדם נקי חף מפשע. אני מודה שאני הוא השם, תעלו אותי תחתיו על הגרדום. כשראה חברו שהחבר האחר מוסר את הנפש בעדו, הוא לא יכל לעצור ברוחו. עד עכשיו הוא לא חדל מלהכחיש את אשמתו. אמר, אני לא השם, לא עשיתי. עכשיו הוא צעק בקול גדול, אל תאמינו לו. הוא אומר כך ומתכוון כדי להציל אותי. לאמיתו של דבר, אני הוא השם, אני ולא הוא. במקום התחוללה מרומה גדולה, והשופטים לא ידעו מה להכריע. כל אחד אומר, אני השם. כל אחד אומר, מגיע לי למות. הגיעו הדברים לפני המלך. הוא ציווה מיד להביא לפניו את שני החברים, ויקש מהם שיספרו לו את האמת לאמיתה בנוגע למאורע, שהוא מבטיח להם שהוא ישחרר אותם מכל עונש. הם סיפרו למלך את כל האמת, שהם חברים בלב ובנפש, וכל אחד רצה להציל בחייו את חיי חברו, אפילו ששניהם חפים מכל פשע. הדברים נגעו עד עומק ליבו של המלך, והוא קרא בהתלהבות, בבקשה מכם, תביאו אותי בברית ידידותכם. אני רוצה להיות השלישי בחבורה. זה מה שאומר הפסוק, ואהבת לרעך כמוך. אם תאהב את רעך כמו שאתה אוהב את עצמך, אומר הקדוש ברוך הוא, אני השם, כביכול אני מצטרף לחברות הקדישה שלכם. איזה דבר גדול כשאדם, הקדוש ברוך הוא מצטרף לחבורה הזאת, שהוא חלק, כמה אפשר לקבל, כמה אפשר להתרומם, כמה אפשר להצליח. ואהבת לרעך כמוך, אני השם. הסבר נוסף אפשר לומר, על פי סיפור שמספרים על הגאון רבי מוישה קליר זכר צדיק לברכה, רבה של טבריה, שנתמן לבית העלמין בהיר וזכה שמדי שנה פקדו את קברו צאצאיו כשהם עושים דרך ארוכה צפונה לפקוד את קברו ביום השנה לפטירתו. באחד השנים שם לב אחד מנכדיו שיש איש מבוגר שלא מוכר לבני המשפחה שמקפיד להצטרף מדי שנה למניין על קברו של רב העיר. שהוא שאלו אותו מה הקשר שלו לרב, הוא סיפר. זמן לא רב אחרי הנישואים שלנו התערער שלום הבית. ויכוחים ומריבות הפכו להיות מנת חלקנו, אך שהחלטתי לעזוב את הבית זמן מה כדי להירגע ולתכנן את צעדיי. הרסתי מעט פריטי לבוש, שמתי פעמי צפונה, חשבתי הישיבה על שפת הכנרת הרגיע את רוחי. גמרתי עומר לזכור שם דירה לימים, כמה שבועות, ולנוח. באתי לתפילת מנחה וערבית בבית הכנסת בעיר, ופגשתי את רב מוישה קליר, שרב, שזיהה אותי כאדם זר בעיר. שאל לכאן אני מתארח, מה מטרד בו היא? אמרתי לו ששכרתי דירה בעיר, אבל לא שיתפתי אותו בנסיבות האמיתיות לבואי. הוא הפציר בי לבוא להתארח בביתו. אמר לי, למה אחרי לזכור דירה בכסף? גם הביתי נשקף נוף לכנרת. תזכה אותנו בהכנסת אורחים. בהתחלה דחיתי את ההצעה. באתי כדי להתבודד, לא להתארח. אבל הוא זירז אותי במתק לשונו והציע שאני אעשה ניסיון לכמה ימים. הוא הקצה לי חדר בביתו ויחד עם רעייתו קיבלו אותי בסבר פנים יפות שנתנו לי תחושה נעימה ונסחו בי כוח. לאורך שהותי שמתי לב שהרב קליס מתרוצץ לביתו בקדחתכנות. הוא הגיש לאשתו לנטילת ידיים, את הספל, את הכלי, נתן לה כל בוקר קוסטי או קפה, נתן לה מאגש עוגיות, ותמיד הזמינה אותה לשולחן למאור פנים לאכול יחד. המחזה הזה נשנה כל בוקר. הסקתי מכך שהרבנית כנראה חולה, ולכן הוא מכבד. חשתי מאוד אי נעימות להתארח בביתה במצב כזה, שוודאי מכביד על רעייתו. ניגשתי אל הרב וביקשתי לעזוב את ביתו. הרב עשה עצמו כנה אליו, אומר לו, לא הנעמנו לך את שירותך כאן? אמרתי לו, היה לי מאוד נעים, אבל לא ידעתי שהרבנית חולה, לא רציתי להעיק. אמר לי, ברוך השם, הרבנית בריאה. למה? למה אתה חושב כך? אמרתי לרב, אני ראיתי את ההתנהגות של הרב הבוקר, ולכן הבנתי שכנראה יש פה איזשהו משהו שהרבנית חולה. אמר לי הרב דש, הסיבה האמיתית למעשי דברי האריזל בשער הכוונות, שקודם שאדם יסדר תפילתו בבית הכנסת, צריך שיקבל עליו מצוות ואהבת לרעך כמוך, ויכוון לאהוב כל אחד מבני ישראל כנפשו, כי על ידי זה תעלה תפילתו כלולה מכל תפילות ישראל, ותוכל לעלות למעלה למעלה ולעשות פרי. כמו שהרבה נוהגים לומר בתחילת התפילה, הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. אומר הרב רב חיים ויטל, תלמידו של הארי הקדוש, הוסיף ואמר שמצוות נישואים נועדה לקיים את מצוות ואהבת לרעך כמוך. לכן הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ששניים יגורו ביחד, כדי שכל אחד יוכל לקיים את מצוות ואהבת לרעך כמוך. אז במקום להתרוצץ ברחובות העיר ולחפש בני אדם לאהוב אותם, חשבתי בליבי, אפשר לקיים את המצווה הזאת בביתי בלי טרחה יתרה. לכן אני משתדל להרבות ככל יכולתי באהבת ישראל כלפי רעייתי. אז הבנתי מדוע התעקש הרב שיתארח בביתו. ברוב ביקחותו הוא הבין את הסיבה שעזבתי את הבית, ולימד אותי מוסר השכל באמצעות דוגמה אישית. באותו יום ארזתי את חפציי ושבתי לירושלים, תחת הרושם העז של שירותי בביתו. מאז השתנו חיינו מקצה לקצה. התחלתי לשים לב לתכונותיה החיוביות של רעייתי, לכבד אותה. עבר זמן והיא התנהגה כמוני והשיבה לי באותה מטבע. בזכות הסבא שלכם, פנה היהודי לנכדי הרב קלירס, ניצלו נישואינו, ולכן אני מקפיד לפקוד את קברו מדי שנה. אני השם, אומר הקדוש ברוך הוא, אני משמש דוגמה לאהבת ישראל. כמו שאני אוהב, אומר הקדוש ברוך הוא, כל איש מישראל, שאתם הרי בנים אתם לשם אלוקיכם, כך אתם צריכים לאהוב את זולתכם. תתבוננו באהבת השם לישראל, ואז תוכלו לאהוב את זולתכם. שבת שלום, והלוואי שנזכה לקיים בהידור רב את מצוות ואהבת לרעך כמוך.
פנינים מתוך פרשת השבוע עם הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל והמקומות הקדושים.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
תלמידת י"ב, נצלי את חופשת הקורונה להשקעה בעתידך התעסוקתי. יועצות התעסוקה בלוסטיג זמינות עבורך טלפונית לייעוץ וליווי אישי. חייגי עכשיו, כוכבית 3118, קמפוס לוסטיג, לפרנס בכבוד בית של תורה. חייגי, כוכבית 3118.
משפחה בבית. המדורים, התורים, הכתבות והאקטואליה מגיעים עליכם עד הבית. עיתון משפחה נותן לכם את האפשרות לרכוש את חבילת משפחה ולקבל אותה עד לפתח הבית. להצטרפות חייגו עכשיו, כוכבית 6485. משפחה בבית, כוכבית 6485.
מבצע קיץ מיוחד בעינית, גם מסגרת וגם עדשות שמש עם מספר ב-289 שקלים בלבד. המבצע כולל מגוון רחב של משקפי שמש אופנתיים עם עדשות מסננות קרינה להגנה על בריאות העין. עכשיו בסניפי עינית ברחבי הארץ, בכפוף לתקנות.
קמפוס לוסטיג, לפרנס בכבוד בית של תורה. כוכבית 3118, כוכבית 3118.
מתפללים, רפאנו השם, מאמינים לישועתך קיוויתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים, מחוברים.
משדרים כל חי.
חדשות כל חי, השעה 12.
צהריים טובים ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. בדיון המכריע שנערך כעת אצל ראש הממשלה נתניהו